רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, המזמין את מאזיני רשת עושים היסטוריה לקונצרטים של התזמורת הפילרמונית הישראלית הצעירה בהנחה מיוחדת. את נגני המרכז למוזיקה ירושלים אני לא צריך להציג למאזיני הפודקאסט, שכן אלו ליוו אותנו בכישרון רב בפרקים שהקלטנו בשנה שעברה בצוותא. כעת אנחנו מרחיבים את שיתוף הפעולה עם המרכז למוזיקה ירושלים, המציע למאזיני הרשת כרטיסים במחירים מיוחדים לקונצרטים של הפילרמונית הישראלית הצעירה בירושלים, תל אביב וחיפה. לא רק שתוכלו ליהנות ממוזיקה קלאסית מעולה, בניצוח מנצחים מובילים ובביצוע טובי הנגנים הצעירים בישראל, תוכלו גם לתמוך וחינוך למצוינות במוזיקה וגם ברשת שלנו. לרכישת כרטיסים בהנחה מיוחדת, לחצו על הבאנר של המרכז למוזיקה ירושלים באתר הבית ranlevy.com, ואל תשכחו לרשום את קוד ההנחה עושים היסטוריה כשאתם מבצעים רכישה באתר.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. פודקאסטים הם בדרך כלל, כמו שנהוג להגיד, ה-VOD של הרדיו הם על זמנים, אבל לפעמים יש אירועים שאנחנו כן מציינים אותם, אז הפודקאסט הזה הוקלט לקראת חג השבועות. סך הכל זה חג שהוא די נעים, חג בלי פולמוס, בלי מריבות, לובשים לבן, חג די מאחד, חוגגים אותו באחווה, ביקורים, זרי פרחים, השמש זורחת, הציפורים מצייצות. האם יש חג יותר נעים מזה? כדי לנסות ולענות על השאלה הזאת, ואולי קצת להסתכל על מאחורי הקלעים של החג הזה והמגילה, שמתלווה לחג הזה, מגילת רות, נמצאת איתנו באולפן אורחת מיוחדת. שלום, שלום לך וברוכה הבאה, יוכי ברנדס, סופרת, מה שלומך?
שלום יותם, כיף להיות כאן, מאוד שמחה.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר?
רות.
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 רות זה אחד הטקסטים שאני הכי אוהבת בתנ"ך. אני יכולה לדבר עליה מפה עד להודעה חדשה, אבל אתה יודע, ההקדמה שאמרת על החג הזה, שהוא כזה פסטורלי, כזה נפלא, כשקוראים את מגילת רות, מצד אחד זה מחזק את המחשבה הזאת, כן, באמת, הכל טובל שם בשיבולים, וכולם שם מברכים בשם אלוהים, אבל בעצם כשקצת מסתכלים לעומק, שמסתכלים מאחורי הטקסטים, שמסתכלים בסיפורים שרוחשים למטה, מגלים שם, וואו, איזה באמת? מחלוק. איזה התמודדויות, איזה שערות, איזה מריבות, חלק, אתה יודע מה, נגיד יותר מזה, חלק מהקונפליקטים הכי גדולים של עם ישראל, של התרבות שלנו, שמלווים אותנו מאז ועד היום, רוחשים במגילת רות, עד כדי כך.
הפתעת אותי לגמרי, כי זה כאילו תמיד, את יודעת, מגילה כזאת שכולם אוהבים את כולם, הכל מסתדר טוב, הגיבורים הם טובים ומצליחים, מין אגדה כזאת.
כן, ונכון, ובדיוק, ממש סינדרלה כזאת, מתחילים עם מישהי כזאת מסכנה, אבל אנחנו מתים עליה ואוהבים אותה, אבל בסוף היא כל כך מצליחה, היא אם המלכות שלנו, מה יכול להיות יותר מתוק מזה, מה יכול להיות יותר נפלא מזה? אני במגילת רות מוצאת לפחות שתיים מהמחלוקות הכי גדולות שלנו עד היום. אני אתחיל מהמחלוקת היותר רכה שנמצאת שם.
אוקיי, בעדינות, אומרת, נתחיל בעדינות.
נתחיל, ניתן למאזינים להתאושש ואז ניתן להם בום.
אוקיי,
אוקיי. המחלוקת הרכה יותר זה ענייני נשים גברים. כשאנחנו קוראים את מגילת רות, אנחנו רואים, וואו, איזה כיף, סוף סוף טקסט נשי. אמנם בתנ"ך יש נשים, אבל בדרך כלל התנ"ך הוא פטריארכלי. רוב הסיפורים מספרים במרכז על גברים, וכשכבר יש נשים הם בתפקידי משנה, והגברים הם הדומיננטים, והחוקים הם גבריים, ופתאום יש לנו טקסט, סיפור, שבו שתי נשים, והן המובילות את העלילה, והן המקדמות, וזה נראה כל כך מדהים, כל כך יפה, הנה, הנה, ממש מתאים לדור שלנו, ממש טקסט פמיניסטי.
כמעט ושכנעת אותי, אבל אני מרגיש שאתה אבל מגיע.
אבל, אני תכף נרחיב על זה, כמה יש בטקסט הזה באמת יסודות. אני אגב חושבת שכתבה אותו אישה, או כתבו אותו נשים, עד כדי כך. אבל, בוא נתחיל בהתחלה, איך הטקסט הזה מתחיל? הוא מתחיל בפעם אחת היה גבר, והיו לו שני בנים ואישה. זו התחלה פטריארכלית קלאסית. הסיפורים כן. הפטריארכליים תמיד מתחילים בפעם אחת היה גבר, והייתה לו אישה, והיו לו בנים, והייתה לו אדמה, והיה לו, והיה לו, והיה לו. ומה קורה אחרי ארבעה פסוקים? אופס, הגבר מת. ואחרי עוד פסוק
קורא
אחד...
קורא למלאכים אחרי...
קורא, אבל קורא תראה איזה מהירות, אבל תראה באיזה מהירות. לא הספקנו לשמוע שיש תהילים מלך, אז הוא מת. אחרי שני פסוקים, אופס, שני הבנים מתים. בעצם, מה אומרת לנו המחברת החתרנית הזאת, והיא עושה את זה, אבל בעדונות?
זהו, החלט שהיא מחברת, אני מבין.
לגמרי, אני בטוחה... מעטה ועלה... אני בטוחה שאחרי השיחה שלנו, אתה תגיד לי... לגמרי, השתכנעתי, את צודקת, זאת מחברת. ואם זה מחבר, אז הוא מאוד מאוד פרונש.
יאללה, אני זורם איתך, מחברת.
אבל מה עושה המחברת הזו של מגילת רות? היא בעצם רוצה לספר לנו סיפור על שתי נשים. נכון, זו מגילה חתרנית, זו מגילה פמיניסטית. כמובן שאז זה לא פמיניזם, אבל זו מגילה נשית. אבל בעולם הפטריארכלי, מי הייתה מתחילה את הסיפור? פעם אחת הייתה אישה, והייתה לה קלה, והייתה לה עוד קלה. הסיפור לא היה נכנס לבית הספר. מה זה נקרא לבית הספר? לא היו מכניסים אותו לתנך, לא היו קוראים אותו, לא היו כותבים אותו. הסיפור היה מושמד כמו כל כך הרבה סיפורים נשים שהושמדו ואינם. אז מה המחברת הממזרה עושה לנו? היא אומרת לנו, אני באה לספר לכם סיפור קונבנציונלי על גברים. אופס, הוא מת. טוב, נמשיך עם הגברים שנשארו.
כן.
אופס, הוא מת, הוא מת. מה לעשות? הגברים מתו, בואו נמשיך. התחלתי כבר לספר סיפור, בואו נמשיך עם מי שנשאר. בעצם המחברת אומרת לנו, בעולם הפטריארכלי, בשביל לספר סיפור על נשים, את צריכה קודם לרצוח את הגברים. לפחות אם לא לרצוח באמת, לפחות לרצוח ספרותית. את לא יכולה, את לא יכולה פשוט לספר על נשים. קחי את הגברים, תעיפי אותם, ואז יש לך אפשרות לספר סיפור.
דיברנו אגב על המוטיבים האלה, אני מפנה את המאזינים, למי שזוכר, לפרקים שעשינו עם דוקטור אהובה אשמן, שהיא חוקרת תנך בראייה מגדרית, דיברה בדיוק על הדפוסים האלה. דיברנו על שלושה סיפורי אהבה, אדם וחווה, דוד ומיכל ושמשון ודלילה. איך הדברים האלה משתקפים גם שם, שזה תמיד חייב להיות כאילו גיבור, גם אם הגיבורה היא אישה.
אתה הזכרת סיפורים מאוד נכונים, ומאוד אני מסכימה איתה או איתך, שיש גם בסיפורים האלה את הממד הזה שלוקחים את הגבר, אבל בעצם יש מאחוריו הרבה נשים. אבל אם את תסתכל על הסיפורים שהזכרת, בכל זאת הדומיננטיות שייכת לגברים. תראה, למשל מיכל, אני מתה עליה, אבל מיכל היא בעצם משנית לסיפור. אני אוהבת את מיכל כל כך שכתבתי עליה רומן, אבל היא משנית לסיפור, משום שהסיפור בתנך מספר על שאול ודוד. מיכל היא בעצם מעצימה את הדמויות שלהן. בסופו של דבר, הכתיבה היא כתיבה שכתב את זה גבר, הוא כתב גבר שרוצה לספר לנו על שאול ודוד. פה זה טקסט הרבה יותר חתרני, משום שפה מי שיוזם ומי שמניע את העלילה, ומי שבסופו של דבר, אלמלא הוא לא היה הסיפור, זה אנשים. שים לב, אנחנו תכף נראה את זה, נגיע לבועז. גם כשבועז נכנס לתמונה מהר מאוד הוא יוצא, משום שמי שמניעות את העלילה זה אנשים. לפני שנגיע לדבר החתרני השני, חייבים לראות את הסיפור, איך הוא מתנהל, כי הפסטורליות לעומת החתרנות זה קו מרכזי בטקסט הזה. אז יש לנו חמות ויש לנו קלה, והחמות והקלה הן מייצגות ביחס שלהן זו לזו חתרנות מדהימה ביחסי נשים גברים בתנך. למה? כי בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים על יחסי נשים בתנך, אחת לאחת צרה, איך הן שונאות אחת את השנייה, איך הן מתחרות אחת בשנייה, שים גבר בסביבה, אחת מנקרת לשנייה את העיניים. כל הסיפורים הפטריארכליים מספרים לנו.
שההיסטוריה חוזרת, אני לא יודע. כן.
כל, אז זה, ההערה שלך, ההערה שלך, סליחה יותם, אבל כן. ההערה שלך היא בדיוק הערה, שרידים מאוד 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 פטריארכליים שנשתמרו עד היום, כן. אפשר להגיד בהומור. נכון. אבל הסיפורים האלה שנכתבו על ידי גברים, אומרים לנו, אישה לאישה צרה, רחל ולאה, אפילו החיות, שרה והגר, חנה ופנינה, איך הם שונות. ופתאום כאן יש לנו שתי נשים שכל אחת, וזה ממש שבירת קונבנציה, כל אחת דואגת לשנייה, כל אחת רק חושבת על השנייה. נעמי אומרת לרות, אל תבואי ליהודה, רות יקירתי, כי אם תבואי ליהודה לא תמצאי גבר, והדרך היחידה שלך להשתקם בחיים מצריכה גבר. מה לעשות? זה העולם הפטריארכלי, כן. בשביל להשתקם צריך גבר. ורות אומרת לנעמי, לא אכפת לי, אני לא באה ליהודה בשביל למצוא גבר, אני באה ליהודה כי אני לא עוזבת אותך, נעמי. עכשיו, למה אני אומרת שנעמי צריכה להגיד לרות, הדרך היחידה שלך להשתקם זה גבר, משום שרות נמצאת בתחתית של התחתית של התחתית של החברה התנכית. זה ממש כאילו המחברת יושבת מול המחשב ואומרת לעצמה, אני רוצה ליצור דמות שהיא תהיה הכי, 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 הכי בתחתית. הכי, הכי, הכי העובדות הזרות של ימינו. מה אני אעשה? גם נוכריה, גם ענייה, גם אלמנה, גם בלי בנים. אחי, אין לה כלום, אין לה סיכוי.
דיברנו על זה כבר בעושים תנ"ך, שבלי כל הדברים האלה שמנית, לא נעים להגיד, האישה היא כמו חפץ.
האישה היא כמו, האישה היא כן, תמיד היא כמו חפץ. היא לא שווה כלום. כלום. כל אחד יעשות, כן. יכול לעשות לה מה שהוא רוצה. להתעלל בה, ואגב, אנחנו רואים את זה כשרות. ברגע הראשון אנחנו מתאהבים בה, אם היא הולכת עם נעמי, היא אומרת לה, אני לא עוזבת אותך נעמי, אני רוצה רק להיות איתך נעמי. ואיך אנחנו יודעים שבעצם באופן רגיל היא הייתה מרמס לרגלי כל גבר שרוצה להתעלל בה, כי כשבועז פוגש אותה בפעם הראשונה, הוא מגיע לשדה, היא באה לקצור, כשבועז פוגש אותה, הוא אומר לה, את אל תלכי לשדה אחר, ואני אתן לך הגנה, ואני אגיד לנערים, כלומר למשרתים, לא לגעת פח. עכשיו, זה שוב דרך של המגילה, להגיד לנו ביקורת, אבל בצורה מעודנת.
זה גם בחייתי איזושהי שתקפות של אותה חברה, כי אם זה כתוב, אז ככה כנראה היה מקובל.
בדיוק.
אותה אישה שאין לה נחלה, אין לה בעל, אין לה ילדים, היא גם לא מפה, אפשר לעשות לה מה שרוצים.
מה שרוצים.
הנערים, אפילו לא...
המשרתים. אגב, וזה דרך נפלא שוב, המגילה, היא משחקת אותה נהדרת, מלאת שיבולים, מלאת רכות, איך אמרת, החג הזה היה מדהים. אבל המשפט הזה, הוא לא אומר את זה בגלוי, הוא לא אומר, בחברה אז ביהודה, גברים יכלו להתעלל בנשים חסרות הגנה, לעשות להן מה שהן רוצות. הוא לא אומר את זה במפורש, כן. הוא אומר את זה בצורה מוסווית, הוא אומר את זה דרך המשפט היפה שאומר בועז לרות. מהרגע הראשון אנחנו כל כך רוצים שרות תגיע ותגיע, תעלה למעמד גבוה, כי אנחנו כל כך אוהבים אותה, היא כל כך מקסימה. מהרגע שהיא אמרה את משפט הנאמנות הזאת לנעמי, אנחנו רוצים את זה. ועכשיו בועז בעצם אומר את זה, הוא אומר את מה שאנחנו רוצים. בועז אומר לרות, רות, כמעט רות יקירתי, אני שומעת שהוא אומר לה, היא שואלת אותו, תגיד לי, למה אתה שם עליי בכלל? למה אתה נותן לי תשומת לב? למה אתה מתייחס אליי? הרי אני חתיכת נוכריה עלובה. היא אומרת...
אמרת עובדת זרה, זה דעתי, את יודעת, ההקבלה...
ממש.
אנחנו מתייחסים, ממש. אנחנו עוברים על פניהם, הם אפילו לא...
לא,
כלום.
לא, האנשים השקופים ביותר, אני חתיכת נוכריה, אפילו, ומואביה, עוד שזה כן. בכלל, הנוכריה הכי משוקצת אז. כן. ואז בועז אומר לה, את מה שאנחנו הקוראים אמורים לחשוב, שהמחברת שמה בפיו של בועז. בועז אומר לה, את הולכת אחרי חמותך, את נאמנה לחמותך, אז את בעצם בחרת באלוהים שלנו, באת לחסות תחת כנפיו, אז גם אני נותן לך את ההגנה, אני נותן לך את החסות, אני בעצם אדאג לך. במשפט הזה, שהיא אומרת לבועז, אני חתיכת נוכריה, אנחנו מתחילים להגיע לדבר החתרני השני שנמצא במגילה, אבל אני עוד לא רוצה לומר אותו.
Okay.
אני עוד רוצה לשמור אותו להמשך, כדי שזה יעלה מתוך הטקסט, אבל תזכרו שפה במשפט הזה, יש לנו כאן דבר נוסף, מלחמה נוספת שהמחברת מנהלת עם הממסד של תקופתה. במשפט הזה שרות אומרת לבועז, למה מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? והוא מסביר לה, אז מה אם את נוכריה? אני מעריץ אותך. הוא בעצם רומז לה, הוא אומר לה בעדינות, הוא רומז לנו הקוראים, את כמו אברהם אבינו. גם אברהם אבינו הגיע מנחר ועזב את אביו ואימו ובית אביו, את עשית אותו דבר, אני מעריץ אותך.
אז את חייבת לי את ההסבר, את ההקשר הזה, איך הגעת מרות לאברהם אבינו?
מרות לאברהם אני אגיד מיד, זה אני אגיד מיד, אני לא חייבת, לא רוצה לחכות. אני אקרא את המשפט שהוא אומר לה, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך. ותעזבי את אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. כמה הפסוק מהדהד, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, לך אל הארץ אשר עריך. עכשיו, זה בעצם, זה אחד הדברים שהמחברת או המחברים, נגיד ככה, מחברי המגילה אומרים לנו, הרי את אברהם, שהוא מגיע מארץ אחרת וממקום אחר, ובונה כאן הכל מההתחלה, כאן בארץ הכל מההתחלה, אנחנו מעריצים, הוא אבי האומה שלנו. רות היא חתיכת מואביה, היא חתיכת נוכריה, יאללה חבר'ה, אומרים לנו המחברים. אומר בועז, ודרך בועז אנחנו, תתחילו להעריץ את הצעירה הזאת, תתחילו להריץ אותה. עכשיו, אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, כשאנחנו מתחילים לראות את המתח של העלילה, היא נמצאת במעמד הכי נמוך, איך היא תגיע למעלה, איך היא תעלה, איך היא תגיע להיות האמא של המלכות שלנו. אז כשמגיעים לטקסט הזה, זה נדמה שאנחנו יודעים את התשובה, זה נדמה, כשבועז אומר לרות, אני מעריץ אותך שהלכת אחרי חמותך, אז אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, אז זה בזכות זה שיש לה אישיות מאוד 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 מיוחדת, ולכן היא מצאה חן בעיני בועז. אנחנו נראה עוד מעט שזה לא הדבר היחיד.
כי מבחינתי, אם אני הייתי מסתכל לה, הייתי אומר, בוא נה, אישה טובה, היא גם ייתכן והיא טובה, את מראה, אנחנו לא יודעים, אבל מצד שני, היא אישה עם ערכים, היא מקדשת את המשפחה, היא לא עוזבת את הסקנה שהייתה איתה, אז היא אישה טובה.
היא אישה טובה, לגבי יפת מראה וטובת תואר, אני מסכימה איתך, גם אני רואה אותה. אני רואה אותה בגלל שהיא סבתא של דוד המלך, כאדמונית לוהטת מקסימה.
Okay.
אבל תשים לב לדבר מדהים שזו גם שבירת קונבנציה. בדרך כלל כשאנחנו בוחנים בתנך, אגב ולא רק בתנך, בזכות מה לכלוכיות מצליחות בתנך, בזכות מה לכלוכיות מצליחות בכלל בתרבות, אפילו עד ימינו. Okay. לכלוכיות, זאת אומרת, מי שנמצאות הכי הכי למטה, מצליחות, בזכות היופי שלהן, זה דבר כן. ראשון, הן חייבות להיות קודם כל יפהפיות.
ומי לא זוכר את הסרט של דיסני, שהיא יפה מתחת לבגדים המלוכלכים, ואז היא מחליפה לבגדים יפים, ומסדרים לה את השיער, ואז רואים את העיניים הכחולות הגדולות,
כן,
ואת הרגליים הארוכות, ואת...
ברור, ברור, כל... אגב, לא צריך אפילו ללכת לדיסני, אפילו סרט יותר מאוחר כמו אישה יפה, עם כן. ג'וליה רוברט, שנקרא אישה יפה, למה הזונה כן. זכתה בשרמנטי הזה, ועוד בריצ'רד גיר המדהים,
כן.
בגלל שהיא ג'וליה רוברט, בגלל שהיא אישה יפה. וכך תראה...
זאת אומרת, אם היא הייתה זונה רגילה, כנראה שהוא לא היה מסתכל עליה.
אנחנו זוכרים את בת שבע, וזוכרים את רחל, אנחנו זוכרים את אסתר, יש לנו סדרת לכלוכיות יפהפיות, שזכו להצלחה בזכות היופי. אגב, רחל קצת אחרת, זה לא בדיוק, אבל אסתר ובת שבע בטח. ופתאום אנחנו רואים את רות, ובהגיע הרגע, בועז מגיע לשדה, רות אוספת שיבולים. איך שבועז נכנס לשדה, הוא אומר לנער שלו, מי זאת? מי הנערה הזאת? העובדה שהוא שם לב אליה מכל הקוצרים והקוצרות, הייתי מצפה שמיד יהיה כתוב והנערה יפה תואר וטובת מראה, זה ברור, אחרת למה הוא שם לב אליה?
זה גם ניסוח די מקובל בתנך, הוא נכתב.
מאוד מקובל, זה לא שמסתירים את זה, מאוד מקובל, להפך, ברגע שהיא לכלוכית והיא עולה לגדולה, היא חייבת להיות יפה.
בואי, על דוד אמרו את זה, כן.
ופה אפילו לפעמים על גבר, אז ודאי על אישה, אגב, על דוד הוא לא בדיוק, אבל כן, נעים, נעים מראה, לא כמו שאול היפיוף, אבל נעים.
הנה, עוד חתיך.
אבל על רות לא כתוב לנו שהיא יפה. לא כתוב לנו. ואם הייתי אומרת, או מישהו יגיד, המחבר אולי לא שם לב או שכח, בהגיע הרגע, כשהיא שואלת אותו, למה מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה, אם באמת המוקד הוא יופי, בו אז היה צריך להגיד לה, מה זאת אומרת, למה? מתי הסתכלת על עצמך לאחרונה בראי? ברור למה? לא. הוא אומר לה, בגלל שהלכת אחרי חמותך. אז אתה אותם אומר נכון. מה שכל אחד מאיתנו היה אומר, אז זה לא בגלל היופי, זה בגלל האופי, זה בגלל שהיא מרחים, ובגלל שהיא טובה, ובגלל שהיא מקסימה. זה כמובן נכון, אבל זה לא מספיק. זה עדיין, אם זה היה נשאר רק, אם לא בזכות היופי, בזכות האופי, אני הייתי חושבת, והרבה היו חושבים, שזאת מגילה שיש בה שבלוניות או פשטנות, בסדר, קונבנציה, כבר ראינו במקום הזה.
גם עוד דבר, בועז הוא סניור, הוא יכול הרי לבחור, הוא איש עמיד, הוא איש רם מעלה, הוא יכול לבחור מי שהוא רוצה.
הוא יכול לבחור את מי שהוא רוצה. אז אתה אומר שזה כן. מחזק את זה שהיא יפה?
לא, זה מחזק את זה שמה הוא כל כך... בסדר, יש הרבה נשים עם ערכים, אז
אוקיי.
למה דווקא אותה?
עכשיו, אני רואה במגילה הרבה יותר עומק מאשר אם לא היופי האופי, ואני הולכת עם ההערה שלך. בועז יכול להשיג את מי שהוא רוצה, והנה... היא חוזרת הביתה, נעמי אומרת לה, תישארי בשדה, תלקתי... את מצאת חן בעיניו, זה ברור, היא לא אומרת את זה בגלוי, כן. אבל זה ברור, 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 את מצאת חן בעיניו. אני רוצה שיהיה לך טוב, את תלקטי מול הפרצוף שלו חודש, חודשיים, שלושה, יהיה בסדר, יהיה בסדר. יקרה משהו.
חייב לקרות משהו.
חייב לקרות משהו, הטבע יעשה את שלו. והנה רות מלקטת חודש, חודשיים, שלושה, מתחילת קציר סעורים, עד האסיף, כמה חודשים טובים היא מלקטת, ואז כתוב לנו, אתה אומר בועז יכול להשיג את מי שהוא רוצה, כתוב לנו שמגיע האסיף וכבר אי אפשר יותר ללקט, ורות חוזרת, וזהו. ובעצם אם היינו סומכים רק על רות ובועז,
כן.
אז הסיפור היה מסתיים בעצב גדול. זאת אומרת, יש לה הגנה, מישהו שומר עליה, היא מלקטת בשדה טוב, אבל זה הכל אנחנו רוצים בשביל הגיבורה שלנו הרבה יותר מזה. נעמי רוצה בשביל הגיבורה, בשביל הקלה שלה
כן,
הרבה
נעמי
יותר מזה.
כן, נעמי זה המנוע, נדבר על
נעמי,
על
המנוע. נעמי הזה. המנוע. ואז ברגע הזה, נעמי אומרת לרות, בעצם היא אומרת לה, שוב, היא אומרת את זה בתנך באופן יותר מורדן, אבל מה שנעמי אומרת לרות, רות יקירתי, אם אנחנו היינו מחכים לגברים שיקחו את העניינים לידיים, אז לא היה קורה שום דבר. אנחנו לא תמיד יכולים לחכות שהם יעשו את העבודה. כן, הם אמורים לקחת אישה, הרי גבר אמור לקחת אישה, אז בעולם הפטריארכלי, אבל אנחנו לא יכולים לחכות שהם יעשו את העבודה, כי הרבה פעמים הם לא עושים. ואז כשהגברים לא זזים, אנחנו צריכות לעשות. ואז אומרת נעמי לרות, רות, אני רוצה לתת לך שיעור מזורז.
איך עושים את זה?
איך עושים את זה? איך תלכדי את בועז? בלילה אחד בגורן. עכשיו, מי ששומע את זה יכול להגיד, טוב, בעיה, כל אחת יכולה ללכוד, להיכנס לגורן, להיכנס למיטה שלו שם וללכוד אותו ללילה אחד. זה נכון שהרבה נשים יכולות ללכוד הרבה גברים בלילה אחד בגורן, אבל כאן יש לנו פרויקט הרבה יותר קשה, כי כאן מה שנעמי אומרת לרות, אני רוצה שאת תיכנסי אליו לגורן, למשכבו בגורן, ואחרי לילה אחד, הוא ירגיש שאין לו חיים בלעדייך, והוא יישאר איתך לנצח. כן. תסכים איתי שזה הרבה יותר קשה.
זה אומנות הפיתוי המושלמת, נשמע. כן.
המושלמת לגמרי.
כן, לתפוס אותו בכל המובנים.
עד כדי כך שזה כמעט נשמע בלתי אפשרי. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, משום שאני מושכת את השיחה שלנו לשבירות של הקונבנציה, ואומנות הפיתוי הנשית נמצאת בעוד מקומות, ואני חושבת שמה שיש לנו כאן כל כך מיוחד, זה המקום הזה של נעמי ורות, שנעמי אומרת לרות, אני אלמד אותך איך לתפוס גבר, כי אני רוצה שאת הגבר המדהים הזה את תתפסי, אני רוצה שהוא יהיה שלך. זה דבר שאין לנו בתנך.
בואי נמד, אולי נקרא את הקטע הזה, זה יכול להיות מעניין.
נעמי אומרת לה, ותאמר לנעמי חמותה, ביתי, אני לא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, אני רוצה שיהיה לך טוב, אני רוצה שיהיה לך גואל. ואתה, הלא בועז מודעתנו אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה, ורחצת וסחת ושם צמלותייך עלייך, וירד את הגורן, אל תוודאי לאיש עד קלותו לאכול ולשתות, והיא בשוכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובאת וגילית מרגלותיו, ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשין. עכשיו, אני לא אמשיך כי רות עושה את זה, אבל יש בטקסט הקצר הזה את, לא רק את אומנות הפיתוי, אלא את אומנות ההסתרה. קודם כל, יש כאן את הקשר המאוד מאוד מאוד חזק ומיוחד של נעמי לרות. זה דבר מאוד נדיר בתנך ובכלל. בדרך כלל כשיש גבר בסביבה, דיברנו על זה. אישה לאישה צרה. היא יכלה להגיד לה, תקשיבי, בועז הוא בשבילי, בועז הוא בן משפחה של בעלי, את בכלל לא עברית, מי את בכלל? אופי ממנו, אני רוצה את בועז בשבילי. אם זה היה סיפור קונבנציונלי תנכי, ככה היא הייתה אומרת לה. ואם זה היה סיפור קונבנציונלי תנכי, אז רות הייתה עונה לה, בסדר, אולי הוא מגיע לך לפי זה שאת במשפחה שלו, אבל את בכלל לא יכולה ללדת, מי את סקנה, למה שהוא ישים עלייך חתיכת סקנה, ברור שהוא רוצה צעירה כמוני.
אבל יכול להיות, יוכי, שזו בעצם הסיבה שנעמי עושה את הדברים האלה, יכול שהיא מבינה ומכירה, מבחינת הכרה, כן, שהיא כבר סקנה בלה, היא כבר לא תוכל להביא ילדים, מי יסתכל עליה כמו שאמרת, והקידום שלה בחיים והיכולת שלה להגשים את עצמה ובכל זאת להגיע למשהו מהמעמד הנמוך הזה, זה להעביר את הידע הזה שהיא צברה, כי יש לה שכל, זה בטוח, לצעירה יותר והיפה יותר ודרכה לקדם את שתיהן.
זה כל כך נכון וזה כל כך לא קונבנציונלי, כלומר אתה אומר את זה בנימה שכאילו אומרת, ככה זה ברור, ככה הן צריכות לעשות. זה נכון, זה מה שהמגילה רוצה ללמד אותנו, זה המסר הגדול של המגילה. בעצם המגילה אומרת לנו, רות ונעמי, שתיהן מגיעות מהשפטות לצמרת. למה הן מגיעות מהשפטות לצמרת? בזכות שיתוף הפעולה. אם אחת הייתה מנקרת לשנייה את העיניים, שתיהן היו נופלות ואף אחת לא הייתה מגיעה.
כן, כי זאת צעירה ויפה, אבל לא חכמה.
אבל לא, אני אגיד ככה, לא בקט פשע, היא לא יודעת.
אוקיי, בלי ידע.
היא יותר מדי תמימה, היא לא יודעת איך, אולי אין לה ביטחון. אנחנו לא יודעים, היא לא מצליחה להגיע. היא לא מצליחה ללכוד את בועז. ונעמי, גם אם היא הייתה לוכדת את בועז בזכות חוכמתה, אז מה? אין שם ילד, ובתנך בלי ילד אין גאולה. זה כל כך כאילו פשוט לנו, אבל כשמסתכלים על הסיפורים התנכיים, גם כשיש לשתי נשים כל הסיבות בעולם לשתף פעולה, לצורך העניין הזה של הקידום, עדיין אתה נתקל באחת לשנייה, תעיף את השנייה, שרה והגר, מה, שרה צריכה את הגר, עוד לפני שיש לה ילד, כן. שרה מתעללת באגר עוד לפני שיש לה ילד, נכון. את צריכה אותה, זה הילד שלך, לפי החוק התנכי, תקבלי את הילד, היא לא מסוגלת להתגבר על עצמה, היא מתעללת, והגר מקניטה אותה, הגר, למה את מקניטה את שרה? את צריכה אותה. הן לא מסוגלות לעמוד בפיתוי, אחת לשנייה. ככה, אגב, תחייך, ככה הגברים כותבים. הגברים שהם כותבים, כותבים, הגברים, כשהם כותבים את הסיפורים על אנשים, ככה גבר כותב סיפור, הן לא יכולות להתאפק, הן חייבות לשחוט אחת את השנייה.
והגברים מסתדרים אגב?
והגברים כותבים את הסיפורים שלהם יותר נחמד. הסיפור הזה שכאמור מספרות אותו נשים או אישה, יכול להיות שאחר כך גם השתתפו בזה גם גברים, אבל אני לא נכנסת כרגע, אבל יש כאן קול כל כך ברור, נשי חתרני, הסיפור הזה אומר, נשים, אתם נמצאות בעולם מאוד קשה, אבל תראו, תלמדו מרות ונעמי, הן משתפות פעולה. רות לא עוזבת את נעמי, למרות שיש לה הרבה יותר סיכוי להשתקם במואב. נעמי דואגת לרות למצוא את גבר החלומות, למרות שהוא בעצם מבחינה משפחתית היה מגיע לה. כל אחת דואגת לשנייה, ומה הסוף? כמו שאמרת, בסוף שתיהן מרוויחות. קודם כל, רות נשואה לנסיך, ויש לשתיהן בן. אגב, זה אחד הדברים המדהימים במגילה החתרנית הזאת, שבדרך כלל הסיפורים מסתיימים בזה שהגבר מוליד, אישה יולדת, אבל הילד הוא שלה, בסופו של דבר, השושלות הן גבריות, גבר, הוליד גבר, הוליד גבר, הוליד גבר. ופה כתוב לנו שאנשים שהם המקלה של הסיפור, זה סיפור נשי, אז יש לנו גם מקלה נשית. אנשים מחליטות ואומרות לנעמי, נעמי, את גם אימא של הילד. מה זאת אומרת, היא אימא של הילד.
על פי איזה חוק תנכי.
על פי איזה, מה זה, הרי חמותה היא לא, מה זאת אומרת, זה אימא של הילד. אומרות, חמותה ולא מבועז, כלומר, היא לא, אין שום קשר גנטי. הנשים אומרות, לילד הזה יש שתי אימהות. לילד הזה יש שתי אימהות. הילד הזה יש לו אימא נעמי ואימא רות. אגב, זו גם הקיצה עד ימינו לכל אלה שאומרים, המשפחה הקונבנציונלית תמיד זה גבר, אישה, כמה ילדים וכלב, הבית יפה. זה המשפחה הקונבנציונלית היהודית. והנה כאן במגילת רות, אגב, בעוד הרבה סיפורים תנכיים, הקונבנציה זה לא העניין. כאן הן מחליטות שיש לילד הזה שתי אימהות, ושתיהן מחבקות את הילד, ושתיהן מגדלות אותו. ואגב, זה מדהים שחזל ברגע הזה מעיפים לנו את בועז בכלל מהתמונה, הם אומרים שהוא מת.
המגילה עצמה היא מגילת רות, לא מגילת,
מגילת
בועז.
רות, אבל היא, לא, היא אומרת לנו, בועז לא נמצא, בסוף, במערכה האחרונה, אחרי שבועז מתחתן עם רות ונותן את הוואותו, לא כתוב לנו על בועז.
היא ידועה כהסבתא רבתא של דוד, לא הוא כ...
הוא לא, בדיוק, הוא אבל, לא. וחזל אומרים לנו, אולי בגלל זה, חזל אומרים לנו, הוא יפרע את רות ומת, נתן לה את הוואותו ומת, באותו לילה הוא מת. כלומר, חזל מרגישים שזאת מגילה כל כך, כל כך שהסיפור הוא נשי. לדעתי, המשפט, ולפני שעוד נגיע לחתרנות הבאה, אבל המשפט הכי חתרני בכל התנך, המטריאכלי הכי חתרני, נמצא במגילת רות, והוא כל כך חתרני ש... אני לא מאמינה שהוא כתוב, אני קוראת את המגילה הזו כל שנה בשבועות ועוד באמצע כמה פעמים, ואני כל פעם לא מאמינה שהמשפט הזה נכנס.
אז בואי נקרא אותו.
אז בואי נקרא אותו ונדבר על החתרנות שלו, כמה הוא פשוט בלתי יאמן. כתוב ככה, שאנשים אומרות לנעמי, הלא קלתך אשר אהבתך ילדתו את הילד, אשר היא טובה לך משבעה בנים.
והסבר במילותינו?
אתה במילותינו... אנחנו כל התנך מדברים על גבר מוליד גבר מוליד גבר מוליד גבר. תכף נראה גם פה, תיכנס שושלת גברית. גבר מוליד גבר מוליד גבר מוליד גבר. כל הזמן זה גברים, גברים, גברים. אומרות הנשים במגילה, המקהלה אומרות, את לא יודעת, יש לך קלה שהיא כמו בת, ואת לא יודעת שבת אחת שווה יותר משבעה בנים? זה מטורף להגיד את זה במגילה כזאת פטריארכלית. בת אחת שווה יותר משבעה בנים, זה העוצמה של המגילה להיות חתרנית בלי שאתה תסביר.
אנחנו אומרים את זה היום, במקום שאולי זה כבר מקובל, ואני מכיר חברים שיש להם רק בנות נגיד, ואומרים, מה, איך אני נהנה, אני לא רוצה בנים, זה טוב לי. זה חשיבה מערבית מתקדמת.
מאוד חדשה, שאתה יכול להגיד דבר כזה. בדיוק. להגיד דבר כזה בתנך, כשכל התנך מפוצץ לך מגבר, מוליד גבר, מוליד גבר, וכל התנך מפוצץ מחוקים פטריארכליים, ופתאום בת, כולם רוצים בן. כל סיפורי הלידה מסתיימים בלידת בן, ופתאום אומרים לנו, בת אחת שווה יותר משבעה בנים, זה מטורף. עכשיו, זה נכון שאחרי כן, אחרי המשפט המטורף הזה...
אי אפשר היה להתאפק.
לא, אני חושבת שזה יותר מי אפשר להתאפק. מכניסים לנו את השושלת, ולתולדות פרץ, הוליד את חצרון, חצרון הוליד את רעם, הוליד את המנדב, מרתק, נכון? תמיד אני אומרת שאתם רוצים להירדם טוב בלילה, תקראו איזה שושלות. הוליד את זה, הוליד את זה, הוליד את זה. מגילת רות, זה הדבר המדהים בה, ולכן היא כל כך חתרנית, אבל כל כך חתרנית מעודנת. היא מתחילה כמו טקסט פטריארכלי רגיל. פעם אחת היה גבר, והיו לו אישה, ושני בנים, והמגילה מסתיימת כמו טקסט פטריארכלי רגיל. הגבר הוליד גבר, הוליד גבר, הוליד גבר, הוליד גבר. אבל זה רק, אני חושבת שגם הסוף, ובטח ההתחלה, זה רק כדי ש... הטקסט הזה יוכל להתקדש ולהיכנס לתוך הקנוניזציה של עם ישראל, ולהיכנס אחר כך לתנך, ולהיות הטקסט המכונן של אחד החגים החשובים שלנו. כי מלבד משפטי הפתיחה, שני משפטי הפתיחה, ומלבד שלושת משפטי הסיום, כל המגילה הזו שוצפת בחתרנות נשית, מעודנת, רכה, אבל שאתה יודע מה, חלק מהדברים החתרנים שיש פה, הם רלוונטיים לא רק אז, לא רק למלחמה על אז בעולם הפטריארכלי, הם רלוונטיים עד היום, כמו למשל הקונבנציה שהזכרת קודם בחיוך, כן, עד היום נשים מסוכסכות, זה חלק מהקונבנציה הפטריארכלית, להגיד שנשים רבות, להגיד שנשים לא מסתדרות, להגיד שהמגילה הזו מנפצת אותה, ממש מחסלת, אבל היא עושה את זה כל כך עדינות שאנחנו לא שמים לב שיש כאן מאבק, חושבים שזה הכל רגוע.
שקט פה, שים לנו איזה משהו בספוטיפיי.
סורי, לא מבין את השטויות האלה של סטרימינג. אני אולד סקול, אם אתה רוצה יש פה תקליט.
תאמין לי, יודע לתכנית בקוד פתוח, אבל לא יודע להשתמש בספוטיפיי.
נו, כזה אני. מה, אתה לא זוכר כמה כיף היה פעם עם הווקמנים?
אחי, אתה לא מבין, אנשוביז הוציאו קסטה חדשה, את חייב להקשיב לזה.
יש לך את זה? תגיד, תרציני, זה רק שבוע זה יצא בגרמניה, איך זה כבר הגיע לארץ?
מביני עניין בלבד, אחי, תקשיב לזה, זה הדבר הכי מדליק פה בסביבה.
רגע, מה? אנשוביז? לא הייתה כזאת להקה, מה אתה מדבר?
צודק, יש לנו קצת בעיה להשמיע שירים מזכויות יוצרים.
טוב, הבנתי את הקונספט, מציתי את ה-80s, יאללה, בוא נחזור לסלון ל-2019.
רגע, בוא נתקדם ל-90s, שם אפילו היה יותר כיף. דור, אתה לא מבין, היום ברוקסן, אפרוחי פלורנטין.
מה? תגיד, תרציני?
כן, בוא נכין את עצמנו, יאללה, שים את הדיסק.
רגע, מלא תמציא שמות, אבל שיהיו נורמליים. יאללה, הבנתי את הקונספט, בוא נגמור עם זה.
מזל טוב אחי, יום הולדת שמח.
יו, תודה אחי, מה זה, לא היית צריך.
נו, פתח כבר.
MP3, איזה מלך, תודה.
56 מגבייט, אתה קולט 20 שירים במכשיר אחד. היית מאמין? טוב, אז איזה תקליט לשים?
רן, בחיית, נו, חשבתי שהבנת את זה בכל המסע בזמן הזה. הימים האלה עברו, למזלנו יש את במביט.
במביט?
כן, רן, נו, תתקדם. החברה המובילה והמקצועית ביותר בארץ לאודיו אישי ממוחשב.
אמן, תביא את הקבלוקס. 10% הנחה למאזיני עושים היסטוריה, בשימוש בקוד קופון עושים היסטוריה בעברית במעמד התשלום.
אוקיי, תראי, דיברנו על המגילה, דיברנו על המבנה הספרותי הלא קונבנציונלי שלה, אבל אנחנו בעושים תנ"ך הרבה פעמים מתייחסים גם לצד ההיסטורי של הדברים, לצד הריאלי, לצד האפשרי. האם אפשרי שהסיפור הזה מבוסס מה שנקרא על סיפור אמיתי? יכול להיות שבתקופה הזאת התקיים משהו כזה? יש לזה איזה יסוד היסטורי?
Okay, אתה בעצם מוביל אותי לדבר החתרני השני שיש במגילה.
שתי ציפורים במכה.
כן, אני כל הזמן אומרת, הדבר החתרני הראשון הוא בענייני נשים גברים, אבל יש כאן משהו הרבה יותר חתרני במגילה הזאת, ואתה בעצם בשאלה שלך מוביל. אז בוא נלך רגע אחורה. המגילה מתחילה כמגילה שנכתבת בתקופת השופטים. למה היא בתקופת השופטים? והיא בימי שפוט השופטים.
אנחנו בטוחים בזה? אנחנו יודעים.
רגע, המגילה אומרת על עצמה.
היא אומרת על עצמה.
אוקיי. אני באה לספר לכם סיפור בימי שפוט השופטים. הסיפור אוקיי. מתרחש בימי שפוט השופטים.
זאת אומרת, כבר ברור שהיא לא נכתבה אונליין.
זה לא אומר, זה בטוח נכתבת אחרי דוד, כי השושלת מסתיימת בדוד, אבל היא מתחילה, המגילה מספרת לנו על שפוט השופטים, למה? כי אם מדובר על סבתא רבא של דוד, אז ברור שהמגילה מספרת על תקופת השופטים. עכשיו השאלה היא מתי המגילה נכתבה, כי זה שהיא מספרת על תקופת השופטים, זה לא אומר שנכתבה בתקופת השופטים. אני כל הזמן כותבת רומנים היסטוריים, אני כותבת על הבעל שם טוב, לא חיה בתקופת הבעל שם טוב, אני כותבת על דוד. כלומר, זה שטקסט נכתב על רקע היסטורי מסוים, זה לא אומר שהוא נכתב אז. יש כאלה שיגידו שהיא נכתבה אז בימי השופטים, אבל ברור לדעת כל החוקרים ולדעת כל מי שמבין כתיבה ספרותית של התנ"ך,
זה לא עיתונות,
שזה לא נכתב באותו רגע. ועכשיו השאלה היא מתי המגילה נכתבת, ולא תמיד אפשר לדעת מתי טקסטים נכתבים, הרבה פעמים אי אפשר לדעת. על הטקסט הזה יש לנו חותמת, פשוט חותמת שאנחנו יכולים להגיד בטוחים, או כמעט בטוחים. אני בטוחה מתי הטקסט הזה נכתב. וכדי להבין מתי הוא נכתב, אני צריכה ללכת הרבה שנים אחרי תקופת השופטים, ואני מגיעה לתקופת שיבת ציון הראשונה.
ממש הרחקנו.
אנחנו מדברים על הצהרת כורש במאה השישית לפני הספירה. יש לנו במאה החמישית לפני הספירה את התקופה הידועה כתקופת עזרא ונחמיה. עזרא ונחמיה הם גולים מבבל, שמגיעים, הם שליחים של מלך פרס, שמגיעים לחזק את הקהילה היהודית בארץ, שאומנם בנתה את בית המקדש, אבל מאוד לא מסתדרת ומאוד לא חזקה, והמלך פרס שולח אותם...
הנהגתית, רוחנית הם לא...
רוחנית, הנהגתית, גם כלכלית, גם חברתית, זה, כן. זה, זה, זה המון המון צרות. הוא שולח את עזרא ונחמיה לחזק. עזרא ונחמיה מגיעים לארץ, ובאמת עושים מפעלים מאוד חשובים, מאוד חשובים, שחלק מהם, אגב, אפשר להגיד על עזרא, שהוא בעצם מתחיל ליצור את מה שלימים אנחנו נקרא היהדות.
כן.
זה עזרא, הוא מתחיל ליצור את זה.
זה עזראים לחזל, להמשך.
לחזל, כן. בדיוק. עזראים לחזל, שחזל יוצרים את היהדות. אבל אחד הדברים המאוד קשים, לפי דעתי, זאת אומרת, על זה אפשר להתווכח, לפי דעת אחרים, לפי דעת כותבת המגילה, כן. שאני מזדהה איתה. אחד הדברים המאוד קשים שעזרא עושה, עזרא אומר ליהודים, אתם חייבים להיפרד מהנשים הנוכריות שלכם. באותה תקופה יש בארץ הרבה נוכרים, ושבי ציון, וגם אלה שנשארו בארץ אחרי החורבן, מתחתנים עם נשים נוכריות רבות, ועזרא אומר, אתם חייבים, חייבים להיפרד מהנשים הנוכריות. ואז, רגע, אבל אנחנו כבר נשואים להם, וכבר יש לנו ילדים מהם, אומר עזרא, ותעיפו גם את הילדים שלהם, גם את הנשים וגם את הילדים.
ואני אוסיף, וחצי מהתנ"ך לפנינו, כולם.
מוצף נשים נוכריות. כן.
שחר ענבר, חוקר המקרא, נתן פה פעם בעושים תנ"ך רשימה שלמה, מי ציפורה.
אז אני אתן מהר מהר, רק כדי, מי שלא שמע את הפודקאסט ההוא. משה רבינו הגדול מכולם נשוי למדיינית, יוסף שלנו נשוי למצרית, שלמה המלך, שושלת דוד המלך, הוא נשוי להרבה נשים, אבל ממנו, ממי יצא שושלת דוד המלך? מהמונית. רשימה ארוכה, גדולי אבותינו נישאו לנשים נוכריות. אני אגיד יותר מזה, גדולי אמותינו היו נשים נוכריות. למה? כי עד תקופת עזרא יש בתנך קולות בדלניים, אבל הם לא קולות דומיננטיים. הקולות הבדלניים הם קולות שנדחפים הצידה. הדומיננטיות בתנך היא בסדר, אנשים, אנחנו מתחתנים עם נשים נוכריות, ואז הם נהיים חלק מעם ישראל, והם נטמעים בתוך עם ישראל. זהו, בסדר, הכל טוב. האישה הולכת אחרי הגבר. ופתאום בא עזרא ואומר לנו, לא, את הנשים הנוכריות צריך לסלק. עכשיו, אפשר לתת הסבר למה עזרא אומר את זה.
למה? באמת מעניין.
אז אני אגיד את זה בקיצור, כי אני לא רוצה לסנגר הרבה על עזרא, אז תחסוך לי את זה, אני אגיד רק קצת. תראה, עזרא נמצא במצוקה מאוד גדולה, באמת יכולה להיות בעיה של התבוללות, זה אחרי הגלות. כל עוד עם ישראל, בימי התנך, לפני שהייתה גלות, עם ישראל חי על אדמתו, ורוב הזמן היינו פה הרוב, אז הוא הרגיש שבסדר, גם אם לוקחים כמה נשים נוכריות, זה בסדר. עכשיו הם גולים, ובתוך הגלות הם בטח לא הרוב, והם חוזרים, ויש איום גדול, וזה בכלל, הקיום היהודי פה לא מובטח, זה לא כמו הימים של דוד ושלמה. עזרא צריך מאוד מאוד ליצור קהילה יהודית
לאומית
צורה.
אולי, לאומיות.
לאומיות, כן. הוא צריך ליצור את הדברים האלה. ואגב, חלק מהדברים הלאומיים שיוצר הם דברים מאוד יפים וטובים, שיחזיקו מעמד אחר כך הרבה שנים בגלות. אבל העניין הזה הוא עניין מאוד קשה, וצריך להגיד כאן עוד דבר. הרבה יגידו, כשאני אגיד את זה, עזרא אומר לגרש נשים נוכריות, הרבה אומרים לי, רגע, למה הוא לא אומר לגייר? למה הוא לא אומר לגייר?
אז אני אשאל, למה הוא לא אומר, למה הוא לא אומר לגייר, יוחאי ברנדס, למה הוא לא אומר לגייר?
למה? משום שאין גיור בתקופה הזאת. אין, יש פה ושם התאמות, יש פה ושם התייהדות, אבל אין גיור. הפטנט הזה של גיור, שלוקחים אישה, אומרים לה, תעשי א', ב', ג', ד', תתפלי במקווה, לוקחים גבר, אומרים לו, תעשה א', ב', תעשה ברית מילה, אתה נכנס גוי, יוצא יהודי, הפטנט הזה זה פטנט של חזל, חזל המציאו את הגיור, למה חזל המציאו את הגיור? כי חזל היו בטראומה, אחרי מה שעזרא עשה, שעזרא אמר לגרש נשים נוכריות, וחזל נורא חרדים להתבוללות, ואז הם ממציאים את הפטנט הגאוני הזה של גיור.
אז איך במרכאות התגיירו בימי התנך? מה, פשוט מתחתנים וזהו?
בימי התנך אין גיור. או שמתחתנים והאישה נטמעת בתהליך הדרגתי, היא פשוט מקבלת לאט לאט את המנהגים והן נטמעת, או שנגיד מה שנקרא גרי העריות, כן, האנשים האלה, הגויים שהיו כאן בארץ, לומדים קצת פה ושם מיהו אלוהי ישראל, מיהו עם ישראל, לומדים קצת, אבל הם לא באמת לגמרי הופכים להיות יהודים, הם נטמעים או יותר או פחות, עזרא זה לא מספיק לו, עזרא רוצה שיהיו יהודים עם זהות חזקה, ולכן הוא אומר לסלק את הנשים הנוכריות. עכשיו אני חוזרת למגילה.
אוקיי, אחרי שכעסת על עזרא, פתאום את מחייכת. כן, לא רואים את זה ברדיו, אבל כן.
שומעים בקול שלי.
נכון, לגמרי.
כמה היה, שוב אני אומרת, אני מבינה את עזרא, אבל אני גם, הקנאות הזאת של עזרא, למה אני כועסת על עזרא? אני הרי לא כועסת על מה שהיה פעם. כשאני כועסת, אני כועסת על מה שיש לי.
כן, ברור, על ההשלכות שלי.
היום אנחנו יודעים מה קורה היום, אנחנו נגיע לזה תכף, כן. אבל עזרא בתקופתו, ככה הוא חשב שצריך להציל את עם ישראל, צריך לסלק את הנשים הנוכריות. ופתאום יש לנו כאן אישה, אני חושבת שהיא אישה, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד במקרה הזה גם גבר, יש לנו אדם שהוא מתנגד לעזרא בכל רמה חברה ושסגידה, והוא כל כך מתנגד לעזרא, הוא כל כך חושב שזה אסון לגרש את הנשים הנוכריות, הוא חושב שהנשים הנוכריות הן נטמעות בעם ישראל, והן חלק מהאימהות הגדולות שלנו היו, הוא לא רוצה, אולי הוא עצמו נשוי לאישה נוכריה, ואם זאת אישה, אולי היא עצמה נוכריה שנשואה לגבר יהודי. אגב, על זה היה הרומן הבא שלי, אני אומרת את זה.
את יודעת מה, לקחתי את המילים הפה, אמרתי, את מדברת עכשיו כמו סופרת שחיה את זה.
עכשיו אני מדברת כמו סופרת שחיה את זה, ואני כבר את התקופה הזאת חיה חצי שנה, ובעזרת השם אני נכנסת לזה לעוד כמה שנים.
אז הנה, עשינו טיזר וספוילר.
ספוילר לעצמי. זה יהיה קצת מותחן אגב.
אוקיי.
אז לכן אני אומרת אישה. האישה הזאת היא חלשה. מה, איזה כוח יש לה? לעזרה יש צבא. לעזרה יש שלטון. האישה הזאת, או הגבר הזה, אני אגיד האישה הזאת לצורך העניין. האישה הזאת היא מתנגדת להוראה של עזרה, מאוד מאוד מתנגדת להוראה של עזרה, או מסיבות אישיות או לא מסיבות אישיות, זה לא חשוב כרגע. אבל מה היא יכולה לעשות? איזה כוח יש לאישה שכל הכישרון שלה בעולם זה לספר סיפורים? היא יודעת לספר סיפורים.
יש לה כוח אומרים, לספר סיפורים?
כן, אני חושבת שזה כוח עצום.
את עושה את זה.
אבל שוב, כשאני עומדת מול מנהיג, או מול צבא, או מול משפטן, אתה יודע, אנחנו הסופרים, בסדר, הכוח שלנו הוא לספר סיפורים. אין לנו כסף, אין לנו שלטון, אין לנו צבא, אין לנו, אנחנו, כל מה שאנחנו יודעים זה לספר סיפורים. האישה הזאת, היא לא יכולה להילחם בעזרה באמצעים הקונבנציונליים הרגילים, אבל היא יודעת לספר סיפורים, ומה היא עושה? היא לוקחת כמה רמזים מהתנך שמספרים לנו במרומה, זה רק במרומה, זה בשמואל ב' יש רמזים שאומרים שלדוד המלך היו קשרים מאוד טובים עם בית המלוכה המואבי או עם שם במואב, זה הכל, בשום מקום לא כתוב לנו שדוד מוצאו מגנים מואבים, יש לנו רמזים שיש לו בשושלת משום מואבי, יכול להיות שהסיפורים האלה נלחשו מפה לאוזן שלדוד יש גנים מואבים, באה האישה הזאת, לוקחת את הסיפור הזה, מעצימה אותו, אומרת, אני אספר לכם מי הייתה סבתא
שם אותו בפרונט.
שמה אותו בפרונט, והיא אומרת, אבל היא מסיימת בו. היא מתחילה את הסיפור שהיא אומרת, אני רוצה לספר לכם סיפור באופן תמים, היא לא אומרת ישר את המגמה שלה, אני אספר לכם סיפור על איזה מואביה, והיא כל כך נפלאה, והיא כל כך מדהימה, והשומעים שומעים את הסיפור שלה, ומתאהבים במואביה הזאת, הם כל כך מעריצים אותה, אי אפשר לא לאהוב את רות, באמת רות היא בכל פסוק ופסוק שאנחנו שומעים עליה, אנחנו נמסים, אין דמות טובה ממנה בכל התנך אני חושבת, ואנחנו כל כך רוצים שהיא תצליח, ואנחנו כל כך מרחמים אליה, והיא כל כך מסכנה, ובכל זאת היא מוותרת על הכל, העיקר להיות עם חמותה, והסיפור ממשיך ומתפתח, ואנחנו מלווים את רות לשדה יהודה, ואנחנו במפגש שלה עם בועז, אנחנו מאושרים, ואנחנו אומרים, אני מלווה את הקוראים, והסיפור, יו, אולי יקרה משהו בינה לבין בועז, ולא קורה שום דבר, ואז נעמי עוזרת לה, והנה, בועז רוצה אותה, ויש עוד איזה מכשול קטן, והוא מתגבר, ובסוף מגיע הרגע, שבו בועז בא לזקני עירו ואומר, תקשיבו, אני רוצה להתחתן עם המואביה הזו. והזקנים פותחים את זרועותיהם ואומרים לבועז, תביא לנו אותה. והם אומרים לרות, בואי רות, תצטרפי אלינו. את תהיי כמו רחל, לאה ותמר אשר בנו את בית אדוני. הזקנים פותחים את זרועותיהם ומקבלים את רות באהבה. ואז הסיפור מסתיים. שרות היא בעצם סבתא רבא של דוד המלך. דוד המלך הוא האבא של יהודה. בלי דוד המלך אין ממלכת יהודה. אין עזרא ונחמיה, אין בית המקדש השני.
אין יהודים.
אין יהודים עד ימינו בעצם המחברת. אומרת לנו בצעות הסיפור הזה, היא בעצם אומרת את זה לעזרא ונחמיה. עזרא ונחמיה, אם הזקנים בימי השופטים היו קנאים כמוכם, והיו אומרים לגרש את הנשים הנוכריות, אתם לא הייתם קיימים. לא היה עם יהודי וגם אתם לא הייתם. אתם יודעים למה אתם יכולים להרשות לעצמכם להיות קנאים? בגלל שהייתה פעם אישה מואבית, והיא האימא שלכם. אתם יכולים להרשות לעצמכם להיות קנאים, כי היו פעם זקנים ממסד דתי, כזה נאור וכזה נפלא, שקיבל את הנוכריות. זה הנוקאוט נגד עזרא. זה הדבר, זאת הסופרת הזאת, האנונימית הזאת, שאנחנו אפילו לא יודעים מי ולא יודעים את שמה. מצליחה בלי צבא, בלי כוח, ליצור בעצם התנגדות עצומה לעזרא ונחמיה. ההתנגדות של מגילת רות לעזרא ונחמיה כל כך מדהימה, כל כך חזקה, כל כך עוצמתית, שיבוא יום וחזל יגידו אנחנו צריכים גיור, וכשחזל יגידו אנחנו צריכים גיור כי חייבים לתת אפשרות לקבל נשים נוכריות, על מי הם יחשבו? על רות. וכשהם ידברו על הגיור, הם יגידו אנחנו לומדים גיור מרות. רות בשביל חזל תהיה הגיורת הראשונה. עכשיו האמת היא שרות לא בדיוק הלכה למקווה ולא עברה, כן. לא הלכה לבית הדין ועברה גיור לב כהלכתו, כן. אבל זה לא משנה, בעיני חזל רות היא הגיורת הראשונה שלנו. זה המקום שבו בעצם העניין הוכרע. מגילת רות בעצם סיכמה את העניין ואמרה, עזרא ונחמיה, הקנאות שלכם לא תתקבל בעם ישראל, בזכות רות אנחנו יודעים שנשים נוכריות יכולות להיכנס ולהתאמה בעם ישראל, ואנחנו לא רוצים להיות בדלנים, אנחנו רוצים לקבל אותן בזרועות פתוחות. עכשיו אני אסיים בהיום, כן? כן, אפשר לא לסיים בהיום.
שוב הוצאתי את המילים מהפה, רציתי להגיד, בואי תגידי את אותן דברים לממסד המגייר היום.
זה כן. כל כך נורא, אתה יודע, זה כל כן. כך נורא, אני, הרבה דברים נמנעת מלהגיד נורא, כי אני,
לא, אמרתי.
אז, כי העניין הזה של השיפוטי הוא צריך להיזהר, הרי כל אחד יש לו את, את האידיאולוגיה שלו, וזה בסדר, וזה טוב שכך, אבל יש לנו כאן דבר שהוא כל כך בעיניי נורא, משום שחזל יצרו את הגיור כדי לקבל. כן. חזל יצרו, הרי היו שהתנגדו לגיור, אמרו מה פתאום גיור, ואם כן, היו גם אז, כן, בית שמי, נעשה את זה קשה, בסופו של דבר הגיור נכנס לדת היהודית, ובסופו של דבר הגישה המגיירת של בית הלל התקבלה, שאנחנו מקבלים ונקל, זה כל כך בלתי נתפס שבימינו, חלק עצום מהממסד הדתי, לא כולם, אבל חלק עצום מהממסד הדתי, מי שמקבל את הכוח מהשלטון, אגב, כמו עזרא, שקיבל כן. את הכוח מהשלטון, הפך את הגיור להפוך ממה שמגילת רות התכוונה, להפוך ממה שחלק עצום מחזל התכוונו. כי כשחזל יוצרים את הפטנט של גיור, הם יוצרים אותו בשביל שנוכל לקבל נוכרים שרוצים להצטרף אלינו. אבל לצערנו, הממסד הדתי וימינו הופך את הגיור בדיוק הפוך. הוא כל כך מערים קשיים עם הגיור, וכל כך לא מאפשר גיור, שאותו גיור שהיה פעם הפתח לקבל נוכרים שרוצים להצטרף אלינו, בימינו הוא במידה רבה הדלת שננעלת בפני אנשים שרוצים להצטרף אלינו. ואולי אנחנו צריכים עוד איזה מישהו כמו רות, מישהו כמו המחבר של מגילת רות, נועז, אמיץ, אנטי-ממסדי, חתרני, שינהל את המלחמה הזאת ויהפוך את הגיור למה שהוא היה צריך להיות, למה שהוא היה פעם, פתח למי שרוצה להצטרף אלינו.
במילים הנוקבות האלה, יוכי ברנדס, סופרת, תודה רבה לך על הפרק הזה של עושים תנ"ך. אני מציע אגב לכולם, לא נגענו בכל המגילה, לכו תקראו אותה. כן. היא מגילה מאוד מעניינת, בשפה שלה היא לא בשפה מאוד מסובכת, אפשר להבין. אני מציע גם למי שרוצה להעמיק קצת יותר, ולראות עוד ניואנסים, ואת אומנות הפיתוי של נעמי, כמו שאמרת, מתוך ספרך שבע אמהות, את הפרק, בכלל את כל הספר, כן, אבל במיוחד את הפרק סוד ההצלחה של לכלוכית, המלצה שלי אישית.
תודה.
זהו, אז עד כאן פרק נוסף של עושים תנ"ך. תודה לאיתמר סויסה, העורך והמפיק שלנו, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. תודה לכם על ההזנה. שוב תודה, יוכי ברנדס.
תודה, יוכי.
חג שמח.
חג שמח.
נתראה בפרק הבא של עושים תנ"ך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.